שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף מם במסכת שבת, נתחיל בשורה השלישית בעמוד א' ונסיים בשורה הראשונה בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בגזרת מרחץ, כלומר גם אם חיממתי את המים לפני שבת, עדיין אסור לרחוץ בהם בשבת עצמה, ולגבי זה נחלק היום את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון, שכבר הזכרנו אותו בקצרה גם אתמול, אומר שאם אתה לא רוחץ את כל הגוף, אלא רק חלק מהגוף, על זה לא גזרו. איזה חלק? אז שמואל אומר שמותר לרחוץ פניו, ידיו ורגליו, אבל מעבר לזה, זה כבר אסור בגזרה. רב יותר מקל ושתי גרסות עד כמה הוא מקל. גרסה אחת אומרת שמותר לרחוץ את כל הגוף, אבל בתנאי שזה לא בבת אחת, אלא איבר איבר. גרסה השנייה מקלה אפילו יותר, הוא יכול לרחוץ את כל הגוף בבת אחת, בתנאי שהוא משאיר איבר אחד שאותו הוא לא רוחץ. זו המחלוקת, והגמרא מביאה על זה עכשיו שני דיונים. דיון אחד זה שלוש קושיות על רב מברייתות שאומרות בפירוש שמה שמותר זה פניו ידיו ורגליו, ולמסקנה באמת הגמרא נשארת בתיובתא. בסוגריים רק נאמר שלפני התיובתא, לפחות ללישנה הראשונה, הגמרא מנסה לתרץ שכשהברייתא אמרה פניו ידיו ורגליו, התכוונה כאין פניו ידיו ורגליו. כלומר, כמו שפניו ידיו ורגליו זה איבר איבר, גם את שאר הגוף מותר איבר איבר. זה הגמרא ניסתה לתרץ, אבל בברייתא השלישית זה כבר מפורש לגמרי שאסור איבר איבר. ממילא כאמור נשארנו בתיובתא, זה דיון אחד. דיון שני על המחלוקת זה מה דעת רבא. מצד אחד אביי אומר שתמיד רבא היה פוסק כמו רב, אבל מצד שני הגמרא בסוף אומרת שזה היה נכון כשזה לחומרה. כאן לעומת זאת רב הוא זה שמקל, אז כאן יכול להיות שהוא לא פוסק כמו רב, ולכן באמת שואל רב יוסף את אביי, מה רבא היה עושה כאן? האם הוא היה מקל כמו רב או שלא? והגמרא שואלת, הרי הרגע דחינו את רב מברייתא, אז למה שרבא יפסוק כמותו? אומרת הגמרא, אולי רבא או רב יוסף לא ידעו את אותם ברייתות שמהם דחינו את רב, ולכן הוא שאל, ובכל אופן עונה לו אביי, אני לא יודע, לא ראיתי איך הוא מתקלח. עד כאן החלק הראשון של השיעור. ראינו את מחלוקת רב ושמואל, איך בכל זאת מותר לרחוץ גם אחרי גזרת מרחץ. שוב, לפי שמואל רק פניו ידיו ורגליו, לפי רב מותר גם יותר. החלק השני, קצת מתחת לאמצע עמוד א', זה לגבי מרחץ שפקקו נקביו. עכשיו, לפני שנסביר מה זה פקקו נקביו, קודם כל נקדים עוד שתי חומרות לגבי גזרת מרחץ. חומרה אחת, כשחזל גזרו לא לרחוץ במים חמים, אפילו שהם חוממו לפני שבת, באותה גזרה הם גם גזרו לא להיכנס אפילו רק להזיע. כלומר, כמו שנכנסים היום לסאונה, כי חוששים שאם תיכנס בשביל להזיע, בסוף תיכנס גם לרחוץ. זה לפי הרשב"א, זו חומרה אחת. חומרה שנייה, זה הר"ן אומר, זה שהם גזרו לא רק על שבת עצמה, אלא גם על אחרי שבת. כלומר, אם יש בית מרחץ שהאש המשיכה לדלוק בו במהלך כל השבת, ומיד אחרי שבת הבלנים יפתחו את השערים וכולם ייכנסו לבית המרחץ, יש חשש שכיוון שהבלנים רוצים שהלקוחות יגיעו להם כמה שיותר מהר ולא למתחרים, אז בשביל לדאוג שהמים יישארו חמים מיד למוצאי שבת, הם יחטו בגחלים בשבת עצמה. לכן חזל גזרו שלא רק שאסור לרחוץ בשבת עצמה, אלא גם אחרי שבת צריכים לחכות בכדי שיעשו. כלומר, לחכות את הזמן שלוקח לחמם את המים מחדש, ורק אז מותר להתחיל לרחוץ שם, וכך אין אינטרס לבלנים או לבעל בית המרחץ לשמור על האש חמה במהלך השבת, והוא לא יבוא לחטות בגחלים. אלה שתי חומרות נוספות, ועכשיו לנושא שלנו, מה זה מרחץ שפקקו נקביו, ואיך זה משפיע על שתי החומרות. אז כידוע, איך ימימו בזמנם את בתי המרחץ? מתחת לרצפה של בית המרחץ, כלומר, מתחת לאיפה שיש את האמבטיה, ואת השטח שליד האמבטיה, מתחת לכל זה הייתה עוד קומה, ושם היו מדליקים את האש, וזה מה שחימם את כל הרצפה של הבית מרחץ ואת האמבטיות. עכשיו, לפי הפירוש השני ברש"י, לפי הציור בספר פירוש חי, אותה אש שהייתה למטה לא הייתה סתם מפוזרת, אלא הייתה בתוך איזה שם בורות, והיה אפשר לחסות את אותם בורות עם פקקים, ואז בעצם אתה חונק לגמרי את האש, והאש לא ממשיכה לחמם את בית המרחץ בשבת. זה מה שנקרא מרחץ שפקקו נקביו. עכשיו, מה זה משנה? אז לגבי גזרת מרחץ עצמה, זה לא משנה, כי הרי גם מים שחוממו לפני שבת, אסור לרחוץ בהם בשבת. אבל זה כן משנה לגבי שתי החומרות שהזכרנו. כלומר, א', אם פקקו נקביו, אז במוצאי שבת מותר להיכנס לרחוץ מיד, ולא צריך לחכות במוצאי שבת בכדי שיעשו, כי כיוון שסתמו את האש, הבלן ממילא לא יכול להתעסק עם זה בשבת, אז אין חשש. דבר שני, אם פקקו נקביו, אז כאן אין את החומרה של הזעה, ומותר להיכנס גם בשבת ויום טוב עצמם ולהזיע. עד כאן עיקר הברייתא. עכשיו נראה על זה שלושה דיונים קצרים. דיון אחד זה לגבי שטיפה, שהברייתא מוסיפה עוד הערה, וזה שגם מותר לשטוף, אמנם לא בחדר הפנימי, איפה שהמים של בית המרחץ עצמו, אבל בחדר החיצוני. עכשיו על זה מיד שואלים התוספות, הרי אתמול ראינו שזה מחלוקת תנאים, האם מותר לשטוף, ורבי יהודה למשל אסר, אז איך כאן אתה אומר שמותר? והם מביאים שני תירוצים. התירוץ השני, לפי התוספתא, זה שכאן הכוונה במים נמכרים, שזה רבי יהודה התיר, וכאן הברייתא זה כמו רבי יהודה. דיון שני זה שרבי יהודה מביא מעשה, שבאמת עשו בדיוק כמו שהרגע פסקנו, כלומר, מעשה בבני ברק, שרבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה נכנסו למרחץ שפקקו נקביו, והם הזיעו בפנים ונשתתפו בבית החיצון. בסיפור שם מסופר שגם חיסו את המים של בית המרחץ עצמו בכיסוי, אבל הגמרא מסבירה שאין בזה באמת צורך, כמו שאמרנו, ודיון שלישי זה לגבי הזיעה. אמרנו עכשיו שאם לא פקקו נקביו, אז אסור להזיע, ואם פקקו, אז מותר, אבל אומרת הברייתא, זה היה רק בשלב הראשון. אחר כך חזל ראו שאנשים עדיין מתחמנים, והם הולכים לבית המרחץ ורוחצים, וכששואלים אותם, היי, למה רחצת? הם אומרים, לא, מה פתאום, לא רחצתי, רק נכנסתי להזיע, לכן באו חזל בשלב השני ואמרו, אפילו במרחץ שפקקו נקביו, גם להזיע, אסור, אלא אם כן, זה אמבטיות של קרחים, כלומר, בתי מרחץ בעיר הגדולה, ששם יש הרבה אמבטיות, בשטח מאוד גדול, וממילא שם פחות מזיעים, אז שם מותר, אבל בשל הכפרים אסור. זה הדיון השלישי, שאסרו גם זיעה גם כשפקקו נקביו. בסוגריים, הגמרא הביאת רבי שמעון בן פזי, בשם רבי שוע בן לוי, בשם בר כפרה, שמפרט את כל תהליך הגזרות, ששוב, בהתחלה אסרו רק מרחץ במים חמים וזיעה אם לא פקקו נקביו. בשלב השני, כאמור, אסרו זיעה גם כשכן פקקו נקביו. ובשלב השלישי, אסרו אפילו לרחוץ בחמי טבריה, שזה מים חמים מטבעם, אבל בסוף את זה תירו, כי העם לא עמד בזה. בכל אופן, עד כאן החלק השני, ראינו שתי חומרות נוספות על גזירת מרחץ, וזה בכדי שיעשו וזהה. ראינו שבהתחלה הקלו בזה עם פקקו נקביו, אבל בסוף החמירו בכל זאת. החלק השלישי זה בשורה הרביעית בעמוד ב', וזה אוסף של שלוש ברייתות די דומות, כששתי הברייתות הראשונות, לפי רשי, מביאות עוד שתי חומרות על גזירת מרחץ, הברייתה השלישית מובאת בדרך אגב. אז מה החומרות בברייתות הראשונות? חומרה אחת זה שאסור גם לשטוף את הגוף במים קרים, ואז ללכת למדורה ולהתחמם כנגדה. הניסוח בברייתה זה כי הוא מפשיר מים שעליו, ורשי מסביר, זה לא כי הוא מבשל את המים, אלא כי זה נראה כאילו שהוא רוחץ במים חמים, וזה אסור מדין גזירת מרחץ. זו חומרה אחת. חומרה שנייה, אומרת הברייתא השנייה, גם אסור לשים קומקום של מים חמים על הבטן. היו עושים את זה בשביל להקל כאבי בטן. למה? כי אולי ישפך מהמים החמים, ואז הוא בעצם רוחץ במים חמים. זה לפי רשי. יש מפרשים שכאן זה לא קשור לגזרת מרחץ, אלא מדין רפואה, או כי הוא יסחוט את האלונטית, כלומר את הבד שהוא שם על הבטן ומעל זה את המים. והברייתא גם אומרת שאסור את זה גם ביום חול, כי זה מסוכן. בכל אופן, זו הברייתא השנייה. הברייתא השלישית, כאמור, לא קשורה לגזרת מרחץ, אלא לדיני בישול. באופן כללי אנחנו יודעים שאם אני מחמם נוזל עד חום שהיד צולדת בו, הגמרא בהמשך תאמר שזה חום שבו הבטן של תינוק נחוות, אז אני עובר על איסור בישול, זה לכאורה ברור. הנושא שלנו זה מה קורה אם אני לא מחמם עד חום שהיה צוללת בו, אלא פחות מזה, מה שנקרא בברייתא, אני רק מפשיר, אז מדאורייתא ודאי שזה לא בישול. השאלה היא, האם זה מותר? ואת הדיון על זה נחלק בין מים לבין שמן. לגבי מים, כולם בברייתא מסכימים שזה מותר. יש מחלוקת בין רשי לשאר הראשונים איך בדיוק זה מותר, שלפי רשי מותר אפילו סמוך לאש, ופשוט אני צריך לזכור להזיז את זה משם לפני שזה מגיע ליד צולדת. לפי ראשונים אחרים אסור סמוך לאש, אלא רק במרחק הזה שזה לא יכול להגיע ליד צולדת. בכל אופן, עקרונית, במים מותר. מה לגבי שמן? בזה יש שלוש דעות בברייתא. רבי יהודה אומר שזה בדיוק כמו מים, כלומר לחמם יד צולדת אסור, אבל להפשיר מותר. רשב"ג, נסביר אותו לפי הפני יהושע, הוא דומה לרבי יהודה, גם הוא אומר שמדאורייתא להפשיר מותר, כמו במים, אבל הוא אומר שבשמן, בניגוד למים, חז"ל בכל זאת גזרו. הם גזרו מה שנקרא שהפשרו זהו בישולו, כלומר שבשמן, גם אם רק קצת מחממים, זה עצמו מכין את זה לשימוש, ולכן אסור לשים ממש כלי של שמן ליד האש, אבל מותר בשינוי, כלומר לשים את השמן על גב היד ולקרב את היד לאש, זה רשב"ג. אז שוב, רבי יהודה אמר שזה בדיוק כמו במים, רשב"ג אמר שבשמן מחמירים את הרבנן שצריך שינוי, ועכשיו לתנא קמא. תנא קמא עצמו לא דיבר במפורש של שמן, הוא רק אמר שבמים מותר לחמם, ויש שתי דעות קיצוניות באמוראים מה דעתו על שמן. רבי ורבי יוסף אומרים שבשמן תנא קמא מקל עוד יותר מבמים, ומותר לחמם אפילו ליד צולדת, כי לדעתו אין הבדל בין שמן חם לשמן לא חם. לעומת זאת, רב נחמן בר יצחק הולך בכיוון הקיצוני ההפוך, ואומר שהוא דווקא מחמיר יותר בשמן, ולא רק שאסור יד צולדת וגם אסור להפשיר, אסור להפשיר בכלל, גם לא בשינוי. אלה שתי הדעות. אלא אסור להפשיר בכלל. אלה שתי הדעות בתנא קמא, ולהלכה פוסק רב יהודה בשם שמואל, כמו רב יהודה, ששמן זה בדיוק כמו מים, יד צוללת אסור, להפשיר מותר. זו ההלכה, וגמרא מסיימת את החלק הזה בסיפור שבא לחזק את זה, וזה שרבי נכנס בשבת לבית המרחץ, רבינה מסביר בהמשך שהכוונה היא לחמי טבריה, ששם כאמור לא אסרו, ורבי יצחק ורב דימי רצה לקחת כלי של שמן ולחמם אותו בתוך המים, שרבי יוכל לסוך שמן חם, ואמר לו רבי, לא. אל תשים את זה במים החמים עצמם, אלא תיקח מים מחמי טבריה ותעביר לכלי אחר, מה שנקרא כלי שני, ושם תחמם את השמן. זה הסיפור, ומהסיפור הזה אומרת הגמרא, אנחנו לומדים ארבעה דברים, חלק מהם זה הדברים שהרגע אמרנו. דבר אחד זה שיש בשמן בישול, כלומר כמו שכבר אמרנו, אל תחשוב ששמן מותר לחמם ליד סולדת, אסור. דבר שני, כלי שני לא מבשל, ולכן בכלי שני כן מותר. דבר שלישי, לפי גרסת הריף, שזה הפוך מהגרסה שלנו, זה שרבי סובר כמו רב יהודה, שגם בשמן, כמו במים, מה שאסור זה רק יד סולדת, אבל להפשיר מותר, כי הרי אם גם להפשיר היה אסור, אז גם בכלי שני זה היה אסור, כי כלי שני אמנם לא מבשל יד סולדת, אבל הוא כן מפשיר, אז הנה ראיה שרבי הוא כמו רב יהודה, שלהפשיר שמן מותר, גם בלי שינוי. ודבר רביעי, בדילוג של שבע שורות, אומר אבינה, מכאן שגם חמי טבריה מבשלים, כלומר למרות שזה מים שמחמים מטבעם, ולא שחוממו על ידי האש, גם בהם אסור לבשל בשבת. עכשיו בסוגריים, באיזה רמה אסור לבשל בהם? אז כשרבינה אמר את זה, הוא אמר שמי שמבשל חייב, משמע לכאורה שכוונה היא מדאורייתא, אבל מתקן את הגמרא על פי רב חיסטא שזה לא מדאורייתא, אלא הכוונה היא חייב מכת מרדות, אבל הוא פטור מקורבן או מסקילה. זה הסיפור, אז שוב, יש כאן איסור בישול מדרבנן, וגם בזה אסור לבשל שמן שיגיע ליד סולדת, אבל להפשיר מותר, ולכן בכלי שני מותר. עד כאן החלק השלישי. החלק הרביעי זה שני נושאים קצרים שמובאים פה בדרך אגב. הנושא הראשון זה באותם שבע שורות שדילגנו עליהם ברבע התחתון של עמוד ב', וזה לגבי זה שהרגע סיפרנו שרבי אמר לרבי יצחק ברב דימי לא לחמם את השמן במים של בית המרחץ. ושואלת הגמרא, הרי אסור להרהר בדברי תורה בבית המרחץ, אפילו לא בלשון לה, אז איך הוא אמר לו את זה בבית המרחץ? עונה הגמרא, כאן זה להפרוש מאיסור, כלומר להציל אותו מאיסור, וזה כן מותר. כמו שבאמת מסופר שגם רבי מאיר אמר לתלמיד שלו בבית המרחץ לא לרחוץ או לסור את הקרקע של בית המרחץ, שמי ישווה גומות, כלומר איסור חורש או בונה, זה היה הנושא הראשון. בשביל הנושא השני, שוב נדלג על אותם שורות, לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', וזה שכיוון שדיברנו עד עכשיו על גזרת מרחץ, הגמרא עוברת לדבר בקצרה על גזרה נוספת די דומה, וזה גזרת שחייה. כלומר, חזל אסרו לשחות בשבת, לא משנה מים חמים, קרים, אסור לשחות. למה? כי אם הוא ישחה, שמה בסוף הוא גם יעשה חבית של שייטים, כלומר הפסוד הקטנה, ולכן אסרו את כל התחום. עכשיו, הגזרה הזאת זה דווקא כשאתה באמת שוחה, כלומר, מרים את הרגליים באוויר, אבל אם הרגליים מונחות על הקרקע, הרגע של המים, בזה לא אסרו. עכשיו מספר רבי זרע שפעם אחת הוא ראה את רבי אבאו בתוך איזשהו אמבטי, והוא לא הצליח לראות האם רבי אבאו מרים את הרגליים מהקרקע או שלא. כשבעצם מה הספק שלו? האם באותו אמבטי יש גזרת שחייה? אם הוא הרים את הרגליים אז מסתבר שאין גזרה, כי כמובן שרבי אבאו אולי עובר על הגזרה. אם הוא לא הרים אז כנראה שיש. זה מה שרבי זרע התלבט, אבל אומרת הגמרא, מה התלבטות? הרי יש ברייתא מפורשת שהגזרה היא לא רק בנהרות וימים וכאלה, אלא גם בברכה או באמבטי. אז מה הספק? אומרת הגמרא, תלוי באיזה בריכה או אמבטי. אם זה אמבטי עם שפה נמוכה, כלומר שמפני המים ועד החלק העליון של האמבטי אין מרחק גבוה, אז זה באמת דומה לנהר, ובזה ודאי גזרו. אבל אם זה אמבטי עם שפה גבוהה, כלומר שיש מרחק גדול בין פני המים לבין החלק העליון של הכלי, זה כבר פחות דומה לנהר אלא יותר לכלי, ובזה בדיוק מתלבט רבי זרע, האם גם בזה גזרו או שלא. בגמרא זה נקרא דלית לגידודי, כלומר אין שפה גדולה ואז גזרו, או דאית לגידודי, כלומר יש שפה גדולה, ואז ספק אם גזרו, ולגמרא אין תשובה, וזה היה הנושא השני בחלק הרביעי של השיעור. הגענו לנקודותיים בשורה הראשונה בדף הבא, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בגזרת מרחץ, חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו באיזה אופן כן אפשר לרחוץ. שמואל אמר מותר פניו ודע ורגליו, רב אמר שמותר יותר, לפי גרסה אחת כל גופו איבר איבר, לפי גרסה שנייה כל גופו בתנאי שהוא משייר איבר אחד. הבאנו קושיות על רב מברייתא והוא נשאר בטיובתא, כלומר לכאורה אסור כל גופו אלא רק פניו ודע ורגליו, ובכל זאת רב יוסף שאל את אביי האם רבא בכל זאת כן פסק כרב, כי אולי הוא לא שמע את אותם ברייתות, או שאולי לא, כי אמנם רבא כמעט תמיד פוסק כמו רב, אבל זה דווקא כשזה לכולה, כאן זה לחומרה, אז אולי לא, זה היה בחלק הראשון. את החלק השני פתחנו בזה שיש עוד שתי חומרות לדין של גזרת מרחץ, וזה א', שבמוצאי שבת צריך לחכות גם בכדי שיעשו, וב', שבשבת גם אסור להזיע במרחץ, ועל זה אמרנו שאם פקיקו את בית המרחץ, כלומר כיסו את האש, אז שני הדברים מתבטלים, גם לא צריך כדי שיעשו, וגם לפחות בהתחלה היה מותר להזיע, אחר כך חזל באו ואסרו גם את זה, כי ראו שאנשים מתחמנים ואומרים שרק נכנסו להזיע ובאמת הם רחצו, אבל זה דווקא בבתי מרחץ של כפרים, כלומר קטנים יותר, אבל של הערים הגדולות מותר כי לא כל כך מזהים שם, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על חימום מים ושמן כנגד המדורה, ראינו קודם כל עוד שתי חומרות לגבי מרחץ, וזה שאסור להשתתף במים ואז לעמוד ליד מדורה, כי זה נראה כאילו רוחץ בחמים לפי רשי, וגם אסור לשים קומקום של מים על הבטן, ואז שוב פעם זה כמו רחיצה בחמים. אלה שתי הברייתות הראשונות. בברייתה השלישית כבר עברנו לנושא אחר, וזה בישול, ואמרנו שבמים, מתי זה נחשב שאני מבשל אותם? אם הם מגיעים לחום שהיה צוללת, אבל לחמם אותם לפחות מזה, מה שנקרא להפשיר, זה מותר. זה במים. לגבי שמן, ראינו שלוש דעות. רבי יהודה אומר שזה בדיוק כמו מים, אסור יד צוללת, אבל מותר להפשיר. רשב"ג אומר בצורה דומה, אבל אומר שרבנן גזרו שגם להפשיר צריך דווקא בשינוי, כלומר לא בכלי ליד האש, אלא על גב היד ליד האש. ותנא קמא, יש שתי דעות קיצוניות מה הוא אומר. לפי רבי ורב יוסף, הוא מקל יותר מבמים, שמותר אפילו יד צוללת. לפי רב נחמן בר יצחק, להפך, הוא מחמיר יותר במים, ולא רק שאסור יד צוללת ואסור גם להפשיר, אסור גם להפשיר בשינוי, כלומר על גב היד. ולהלכה פסקנו כמו רבי יהודה, ששמן זה כמו מים, אסור יד צוללת, אבל מותר להפשיר. ונו על זה סיפור שרבי נכנס לבית המרחץ של חמי טבריה, ורבי יצחק בר רב דימי רצה לחמם לו שמן בכלי, והוא אמר לו, לא, אסור, כמו שאמרנו, אבל בכלי שני כן מותר, והגמרא פירטה את כל העקרונות שלומדים מכאן, שיש בשמן בישול, אבל להפשיר מותר, וכלי שני לא מבשל, ושחמי טבריה כן מבשלים, והסברנו שזה רק דרבנן. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו שני נושאים קצרים. אחד, אסור להורות הלכה בבית המרחץ, אבל אם זה להציל מישהו מאיסור, אז מותר. לכן רבי אמר לרבי יצחק בר רב דימי לגבי השמן, וגם רבי מאיר אמר לתלמיד שלו לגבי זה שהוא רצה לרחוץ את הקרקע של בית המרחץ. זה היה נושא אחד. נושא שני, זה דין אחר לגמרי, וזה גזרת שחייה, שחזל אסרו לשחות, אם אתה מרים את הרגליים, וסיכמנו שהגזרה הזאת נכונה גם בנהרות וימים, גם בבריכות ביתיות, כשיש שפה נמוכה, אבל אם יש שפה גבוהה, בזה רבי זרע התלבט ונשארנו בלי תשובה, כל טוב.